כן, היינו בקף ד', נכון?
כן.
טוב, שכחה ושמחה. יש שטוב לשכוח את העוונות, ועל ידי מה שעושים כן לשם שמיים, כדי להתאמץ בעבודה, בשמחה ובהרחבת הדעת, בתורה וחוכמה, לשפר את העולם ולהוסיף אור לשמחת השם במעשיו. מימי למידה כנגד מידה נעשים אצל הקדוש ברוך הוא גם כן כביכול בגדר שכחה. גם אלה תשכחנה, זה מעשה העגל. וכוח הזיכרון נכפל בהטוב והקודש. וכל המצוות וכל הטובות והמחשבות הטהורות מתנוצצים בזיכרון כפול. זיכרון טוב לפניך. כן, אז יש פה עצה לא אחראית שהרב אומר שצריך לשכוח את העוונות. נכון, בדרך כלל העצה המוסרית הבסיסית היא לזכור את העוונות וחטאתי לנגדי תמיד, כמו שדוד המלך אומר. דם, כל מיני זה, זה, זה יהיה התמרור דורת הזרה כזאת, שקופה ששרצים מאחוריך, זה טוב, זה טוב ככה ללכת בעולם, מרגיע אותך, הוא שם לך ברקסים כשאתה לא צריך. אבל הרב אומר שלפעמים הקופה ששרצים היא כל כך כבדה, שהיא מפעילה אותך, אתה כמו צו הפוך כזה. זאת אומרת, לפעמים הזיכרון של העוונות הוא כל כך מכביד ומתיש, ומצמצם את הדעת. כל מה אדם עסוק בזה ותרות בזה וברגשות אשמה, עד שזה מחלל לך את האנרגיות. זה עיקרון ידוע אצל הרב. בסופו של דבר מה שחשוב זה שתהיה בחיוניות רוחנית מלאה. זה הדבר הכי חשוב. אז אם העבודה הרוחנית שלך בסוף הורגת לך את הרוחניות, אז יצא שכרנו בהפסדנו. לכן אומר יש טוב לשכוח את העוונות. עוד מעט הוא אומר משהו יותר מזה. ועל ידי מה שעושים כן לשם שמיים, כן? כשאדם עושה את זה באמת בצורה מכוונת, הוא אומר, אני רוצה עכשיו, תמשיך הלאה. במה שאני, בתורה, בתפילה, בתיקון עולם, בעבודה, בשמחה, באהבת הבריות, רוצה להמשיך הלאה. ובשביל זה אני שוכח מהעוונות. זה נפלא. דרך אגב, הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה את זה. נכון? איך אנחנו יודעים? כי הוא ברא בעולם שינה. הוא בכלל ברא בעולם שכחה. אפילו המנגנון הנפשי שלנו, המנגנון הנפשי הבריא שלנו, הוא בנוי על הדחקה. לא מדבר על הדחקה מוגזמת. הדחקה. בן אדם גומר יום, יכול להיות שהיה לו יום מבעוס, ברוך השם, הוא הולך לישון. אז נכון שהיום יכול לרדוף אותך, גם אחרי לילה שלם, היום הקודם יכול לרדוף אחריך. אבל בגדול, זה לא אותו עוצמה, זה לא אותו אפקט, אתה כבר יאללה יום חדש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו לשכוח. יש אומנות השכחה. ויש בזה יסוד גדול, כדי, אם אדם עושה את זה לשם שמיים, כדי להתאמץ בעבודה, בשמחה, בהרחבת הדעת, בתורה וחוכמה, לשפר את העולם ולהוסיף אור ושמחת השם במעשה, כן, בין אם זה בתורה, בין אם זה בתיקון עולם, מימי למידה כנגד מידה, נעשים הם אצל הקדוש ברוך הוא גם כן כביכול בגדר שכחה. גם אין תשכח. פה הרב מחדש חילוש גדול. נראה לי. זה אדומה אלינו מלך העולם, שהכל נהיה מפור. החידוש הוא שאיך שאדם מתייחס לעצמו, ככה הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו. זה העיקרון של מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה זה שהשגחה עליך היא בהתאם לתפיסה שלך את עצמך. זה חידוש גדול. יופי, מה נמחק העוונות? ככה. מידה, איך אומר, ממילא מידה כנגד מידה, נעשים אצל הקדוש ברוך הוא גם כן כביכול בגדר שכחה. נמחקים העוונות. אם אתה שוכח, גם הוא שוכח. אחלה עסק. כן? אז צריך אם אני מבין נכון, אמרנו, לא שוכח סתם, אתה שוכח כדי להתחזק, אתה שוכח כדי להשתפר, אתה שוכח כי זה כבר חונק אותך, הזיכרון הורג אותך. אז הקדוש ברוך הוא גם שוכח. מה זה אומר? זה אומר, אני חושב שגם מבחינת בכל עבירה יש שתי צדדים. יש מה שקורה לי מבחינה פסיכולוגית, מבחינה גופנית, מבחינה... זה צד אחד. הצד המודע, אני יודע, אדם כועס. אפילו לא עבירה, לא יודע, עבירה, לא משנה, כועס. קוראים לו דברים רעים, לא צריך להיות נביא בשביל להגיד שמי שכועס לא טוב לו. פיזית, כולו מתוח כמו קפיץ, הוא מרגיש בעסה, זה הצד הנגלה של נזקי העבירה. אבל יש צד נסתר של זה, צד של הקדוש ברוך הוא כביכול, כן? כשאדם כועס, הוא תורף נשמתו באפו, זה כועס. כל מי שכועס, הזוהר אומר, תורף נשמתו באפו. הנשמה באותו רגע נעלמת כמעט, או נאבדת, או משהו קורה שם, איזה נתק כזה, כן? איזה מוות קליני לרגע לנשמה. זה נורא, מה הנזקים של זה, מה... זאת אומרת, יש תמיד את שתי הצדדים, והרב אומר פה שכשאתה עושה את התיקון ואת הטיפול הנכון בצד שלך, אז גם בצד השני יש איזה הד. כן.
ואז אם אתה מוכן לסלוח לעצמך ולהפרות מזה קצת וכאילו לתת איזה מקום, אז אולי גם הקדוש ברוך הוא
בעצמו יכול להיכנס ולסלוח. אתה אומר, מה שאתה אומר, זה לדוגמה חידוש אדיר בעבודת תשובה. נכון? הרי באלול אנחנו עושים הפוך. חופר, גם אני פעם לקחתי בול למישהו והוא לא החזרתי, איזה עבריין אני. כל הדיבור, אתה מחפש, יום כיפור אתה ממש כאילו, אשמתי, רשימה כזאת. פה יש חידוש, יש עולם חדש של תשובה, שהוא אומר לך, תרפה. עכשיו, מה זה תרפה? תרפה זה לא אל תזדעזע, ולא... זה כבר היה, היית שם כבר. אחרי שעברת את זה, יש שלב שצריך להגיד חלס. די. לא טוב לי כבר להתעסק עם החטא. ואז... שזה אני אומר, זה, בעיניי לפחות, זה חידוש גדול, כי הרבה פעמים, לנו נראה הרבה פעמים שיש עבודה אחת. יש עבודה אחת בעולם המוסרי, או הרוחני, או הדתי. זה כמו משחק. זה, יש לך בעיות, צריך לתקן אותן. ואתה לא איפה, אתה נמצא בינתיים, כן? זה משחק ארוך. יש לך איזה בעיה, כל אחד יש את הבעיה שהוא אוהב להתעסק איתה, כן? ואז הוא כאילו, קצת מנצח, קצת מפסיד, קצת עולה, קצת יורד, הוא כל מיני כזה. הרב אומר, יש את המידה שאתה צריך להתייחס לחטא, ודאי, זה לא נצרות, זה לא עכשיו יאללה, בסדר, מחול. יש את המידה של האחריות שלך ושל מה שהיית צריך לקבל מהמאבק הזה והנפילה הזאת אבל יש תמיד כמו בכל דבר, צריך לדעת, בסדר, הלאה. כן.
יש
לנו מה שהרב
אמר שיש שתי צדדים אחרי,
כמו שאני אלולים זה אמרתי על המידה כנגד מידה. אנחנו בדרך כלל מרגישים את הצד הגלוי. וכשאדם מצליח לשכוח את הצד הגלוי, אז גם הצד הנסתר, הפנימי, הנשמתי, ששם ודאי הנזקים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו משערים. כן? יש, על מה הרב חיים וולוז'ין אומר את זה? יש איזה גמרא שאומר על כפול, אני לא זוכר, אבל נשאר שני.
שהוא נכנס למקדש
ומזונה, לא? אז זה בשער הראשון. בשער השני יש שם איזה... לא זוכר על זה גמרא אומר את זה. בכל אופן, הוא אומר שם שאדם, כשאדם עובר עבירה, אז הוא... לפעמים הוא בכלל לא יודע שהוא עובר עבירה, באופן הכי פשוט. אבל עוד יותר מזה, הוא בטח שלא יודע מה הוא עבר. זאת אומרת, הוא לא מכיר את השרשרת נזקים שקרו, הוא לא יודע עד איפה זה מגיע, עד איפה זה, באיזה נקודות פנימיות זה פוצע. הוא לא, הוא בן אדם. ולכן, במובן הזה, הקדוש ברוך הוא מצטער על החטאים שלך הרבה יותר ממך. עכשיו איזה גמרא כזה, אני לא זוכר איזה גמרא אומר את זה. כי למה? זה מביא שם משל לאדם שאיבד את ההכרה. חס ושלום, אדם היה לו איזו תאונה, היה לו זה, איבד את ההכרה. ואז כל המשפחה עומדת מסביב המיטה, ובורחים, ומתפללים, וזה, ונגנבים שם. והוא פנה. אין כלום, אין לו בעיה כרגע, כן? אומר, זה המצב שלנו. בדרך כלל אתה חוטא, גם אם אתה גבר שבגברים, מודע שבמודעים, אז אתה מבין קצת את ה... ברמה מסוימת, אתה מבין מה, 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 מה עשית לא בסדר. אבל ביחס למרחבים, גם של הנשמה שלך, וגם לקשר שלה להרבה עולמות אחרים, זה, אין לך שום השגה. וזה הקדוש ברוך הוא יודע. אז באופן יחסי, כאילו, אתה בא לאובדן הכרה, והוא המשפחה, הוא אבא, שדואג חמוד. זה הצד, זה המידה כנגד מידה, שגם שם זה נשכח. במקומות שאנחנו לא יודעים בכלל. אנחנו עושים את החטא, גם הקדוש ברוך הוא עושה את החטא. כן. איך זה, כאילו, מה זה אומר, כאילו, לא יודע, איך זה, כאילו, איך זה קשור לזה, את החטא, כאילו, איך זה אומר גם כביכול, מה הכוונה פה? כן, כביכול זה על השכחה, כי כאילו המושג שכחה זה כאילו לא אנושי מדי, כן, אבל בהנהגה זה ודאי ככה, שהמשקל של החטא מתמרד, לא בטל בכלל, זה תהליך של תשובה, כמו שאנחנו מבינים שאדם חוזר בתשובה, מה קרה? לא קרה כלום. התחרטתי, יופי, התחרטתי. נכון?
אבל פה אתה התחרט, אתה עשית איזשהו תהליך.
פה זה הפוך.
פה לא... כאילו, לא התחרט, לא
עשה. אז אני אומר, יש פה, זה מה שאמרתי, זה חידוש של דרך חדשה בתשובה, שכמו שיש שתי צורות להילחם בחטא. כנראה שהן משלימות אחת השנייה, הן לא או-או, כן? אבל, בכל אופן, יש פה שוני גדול. וכנראה שהרב מרגיש שאי אפשר להסתדר רק עם שיטה אחת.
זה רק במצב שאתה שוחה בחטאים, אז זה לשכוח, או גם בכינוך?
כשזה פוגע לך בזרימה החיובית, לא יודע בדיוק מתי כל אחד אומר, אני מרגיש שההתעסקות הזאת גומרת אותך כבר, די, לא נותן לך להמשיך הלאה, להתקדם. יכול להיות שלפעמים חטא אחד, זה לא צריך להיות שאתה לא יודע מה, כבר... רק החידוש הוא שיש תיקון של החטא שאני פשוט עובד, 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 עובד עד שהוא נעלם, כאילו עוקר אותו מהשורש, נגיד שזה דבר כזה, עובד קשה, בוא נהרגלים חדשים, ויש תיקון שאני... לא שם עליו. כאילו, די, שם.
גם כתבי הקדוש ברוך הוא, זה לא דווקא כתוב שהם נמחלים, נשלחים, כמו חטא העגל, חטא העגל הוא נמחל.
אז מה זה נשכח? מה המשמעות של זה?
לא יודע, אתה יכול להיות בהרבה מובנים. אולי נגיד שביום בוגדי הוא חטאתי עליהם, שזה יגיע באמת בצורה שאדם לא ירגיש את זה, העונש, או ש... ש...
אה, הבנתי. אתה אומר, זה עובר איזה ורסיה מעודנת יותר. או... פרוסה יותר, או משהו כזה. עכשיו, יותר מזה, לא הגענו לדבר המרכזי. שהוא אומר, מה קורה כשאנחנו מפנים מקום? סוף סוף עכשיו יש מקום התודעה היא אין בה הרבה מקום. אדם חושב מחשבה, הוא תקוע המחשבה הזאת, יחליף, תבוא מחשבה אחרת. עכשיו, כשאדם עכשיו שוכח מעוונות, זה לא רק שהוא שוכח מעוונות, כוח הזיכרון נכפל בהטוב והקודש. עכשיו יש אפשרות את כל ההיצמדות שלך להיצמד לטוב והקודש. נגיד, זה, נתן דוגמה פשוטה. בן אדם, על מה הוא חושב במהלך היום? כן? האם הוא יותר חושב על משהו לא בסדר, או על משהו בסדר? האם הוא חושב יותר על משהו לא טוב, שלא לומר רע, או על משהו טוב? עכשיו, אומר הרב, יש לנו נטייה להיצמד שמאלה. למה שלא בסדר, לא מה שלא בסדר בך, לא בסדר בי, לא בסדר בעולם, לא בסדר... יש לנו איזה נטייה כזאת. עכשיו, כשאדם מרפא, נעזור עכשיו את החטאים שלך, חלס. שחית, צא מהבריכה. עכשיו, מה שקורה אומר, רק שחררת את הנפש מהתלות הכמעט אוטומטית הזאת במה שאני לא בסדר, מה שאני חותם הזה, רק השחרור הזה ישר מביא אפקט הפוך, שכוח הזיכרון נכפל בהטוב והקודש. סוף סוף יש פנאי לראות את הדברים הטובים שבי, לחשוב עליהם, להתענג בהם, להתעסק בהם, לפתח אותם. אתה לא צריך להיות נוירוטי שאתה, לא יודע, כל היום כותב סטטוסים על עצמך. אבל כוונה מחשבות פשוטות, טובות, חיוביות. איזה יופי אני לומד, איזה יופי אני מתפלל, איזה יופי אני מדבר, איזה כיף חברים, איזה... סתם. עכשיו, אבל מה? יש מקום. ביטלנו חלק נכבד מהמחשבות שרק האלה שנצמדות לכם. אז עכשיו יש מקום ככה להשתעשע בדברים טובים. יש איזה כפל זיכרון בטוב והקודש. אני מבין שזה על בסיס המקום הפנוי, כן? פינית פה חצי אולם, כאילו. וכל המצוות וכל הטובות ומחשבות הטובות מתנוצצים זיכרון כפול, שוב, אני חושב שזה מידה כנגד מידה, זיכרון טוב לפניך. כן. זה יום הזיכרון. יום זיכרון תרועה, כן. גם בכלל יום הזיכרון, אנחנו אחרי כמה ימי זיכרון, נכון? אני מניח שבלי... רוב האנשים ביום הזיכרון מרגישים טוב. חוץ ממשפחות שכולות. חצי שעה, כן. אבל מה הכוונה מרגישים טוב? כי מה קורה? אומר, יום, זה יום שלם שזוכרים. מה הכוונה זוכרים? הוא אומר, קודם כל יש הרבה דברים שלא נעים להתעסק בהם ביום הזיכרון. נכון? אז יש הרבה פחות אלימות, הרבה פחות יצרים, הרבה פחות פרסומות, הרבה פחות חדשות בכלל. דוחים את זה, כרגע לא כל ידיעה חייב לפרסם, רק אם יהיה משהו מאוד מאוד דרמטי יפרסמו. פתאום מהדורות חדשות, ספרים לך על חיילים נופלים, על פה, על שם. אתה רואה דוגמה מה זה זיכרון, אתה רואה, הזיזו את כל הג'יפה הצידה רגע, יום אחד, עכשיו גם ברדיו, לא כל שיר אפשר להשמיע עכשיו, יום זיכרון. אז כל בלדות נעימות כאלה ושירים יפים וזה וזה וזה. ואומר, אתה יוצא מיום, במובן הזה יום הזיכרון הוא הרבה יותר קדוש מיום העצמאות. כל היום מדברים על אנשים טובים, מתעסקים באצילות נפש, בכל מיני סיפורי חיים מדהימים, בקדושי ישראל, שירים יפהפיים, מהדורות חדשות חינניות, אנשים מאוד אדיבים. אתה יוצא כאילו שחית עכשיו באיזה... ככה מים, יצאת ממקווה ממש. אחרי זה לך ליום העצמאות, אללה בכתי. כן, הכל כזה, פה ופתאום זה, במסיבות, במורות, בלגנים, כל הרדיו צוהל וצולל וזה. יש משהו כזה שנאבד שם. אבל זה דוגמה למה זה שכחה ושמחה, או יותר זיכרון. זיכרון זה יכול, זה התמקדות. כשאני מתמקד בדבר, זה לא רק הסחת דעת, זה העצמה של הדבר. התודעה שלנו היא לא, אין בה, היא אף פעם לא אובייקטיבית, זאת אומרת, כאילו, מה שקיים לנו בתודעה זה לא מה שמאוחסן לנו בארד דיסק. אדם לכאורה עובר, אובייקטיבית עובר, מיום היוולדו עד הרגע הזה, כך וכך אירועים, כך וכך תחושות, כך וכך רגשות, כך. כאילו לכאורה זה היה אמור להיות כזה, הפסיכולוגיה הייתה אמורה להיות משהו מאוד מאוד כזה תפור, זה היה כמעט מתמטי, אפשר היה לדעת מה, איזה בן אדם אתה כאילו. וזה לא ככה, למה? כי השאלה למה הנפש נצמדה בדרך. מה אתה זוכר, מה אתה לא? נכון, איך בודקים את זה פסיכולוגים? מה אתה זוכר? מה אתה זוכר? מה הנפש נצמד? אתה רואה לפעמים, אתה לא מאמין שזה מה שנצמדת. מכל מה שהיה, זה מה שאתה זוכר. כן. ושם הכל משתנה. הזיכרון זה משהו אקטיבי, זה לא משהו כאילו, הוא פועל את ההמשך, הוא פועל את הרושם שלך מכל הדבר, מכל מה ש... ככה אתה תופס את הכל. אז זה נראה לי הכוח של הזיכרון שהוא מציין פה. במובן הכי פשוט, יש היום הרבה שיטות מאוד פשוטות, שאומר לך פשוט חשיבה חיובית, במובן הכי פשוט, פשוט לתת יותר כוח והתמקדות לדברים הטובים בי, בחברים, בסביבה, במציאות, כן? זה יוצר איזו תנועה כזאת, שזה נהיה החיים. טוב, מצינו, לא? הלאה. קיור ויופי. זה פסקה מאוד קשה, זאת אומרת, היא לא קשה טקסטואלית, היא פשוט לא ברור כל כך על מה הרב מדבר. אני לא יודע, יש לי איזה פשט בה, אבל אני לא בטוח בכלל. לפעמים מתגלה הנפש בכל מערומי כיעורה לאדם. הוא מתבהל מהמראה. עד כאן סביר. רק בזה מרגיע הוא את רוחו. כי לפי גודל הכוח של צד הכיעור של הנפש ותומתה, כה יגדל צד היפה שבה וטהרתה. וכי את זה לעומת זה עשה האלוהים. ואחרי אשר התגבר והתרומם על חזיון הבלהות של צד הכיעור, וזרח לעיניו הצד הטהור, צד היופי שבנפש, ועיניו הרהו והנהרו, והתנחם על כל חזון הפלצות אשר ביעטתו. יוסיפו ענבים בהשם שמחה, וביוני אדם בקדוש ישראל יגידו. כן. קודם כל זה נראה שחוויה מאוד קשה, מאוד משפילה שאדם חווה, מאוד מזעזעת אותו, שאין לו מנוח ממנה. רק בזה מרגיעו את רוחו. יש פה איזו נחמה אחת, שרק היא יכולה להרגיע אותו. כל השאר זה נחמות של הבל. זה לא, הוא לא מתנחם מזה. זאת אומרת, אדם פתאום מתגלה הנפש בכל מערומי כיעורה לאדם. מה זה נראה לכם? תנו לי סיטואציה. מתגלה, אה?
פתאום משהו מאוד חזק. פתאום הלכת לאכול, אתה רואה שאתה ממש זולל.
אוקיי. אתה אומר, זה מין כאילו התפכחות כזאת. אתה בן אדם, סך הכל, ופתאום הוא נתפס על איזה חוויה חומרית, או אגואיסטית, או קטנונית, נתפס, לא, לופת, לא, כמו שמפרידים, כאילו, כלבים, דאול עם השיניים. יש כלבים כאלה שמאלפים אותם, שמה שמחנכים אותם, ראיתי פעם מישהו ש... התעסק ככה באזורים של רועי צאן וזה שהיה מאבקים אלימים עם ערבים, כל מיני. אז היה לו כלב שהוא... אה, הוא לא פותח, אתה מבין, לא יודע מה תביא. עד שאתה לא... עד שהוא לא מקבל את הפקודה, מפחיד, כאילו, אתה לא יודע מה תביא מנוף, אין. אז אומר, פתאום הנפש כאילו אומר, נתפסת על משהו כל כך מגעיל, כל כך מכוער, כל כך ירוד, ולא עזבת, כאילו. והאדם נבהל. למה הוא נבהל? זה קורה. יש לנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא שלמים, יש לנו גם גוף, יש לנו גם יצר, מה, מה? איפה הבעלה? למה הוא מתבהל עד כדי כך שאין לו כמעט כדור הרגעה לזה? מה, מה זה כל כך מבהיל?
כי אתה יודע שזה לא אתה.
מה?
אתה יודע שזה לא אתה, ויש לך הרגשה
פנימית
חזקה לעל, גם
מוסר הטבעי שלך. זה לא מבהיל, לכאורה על הכיף, הכיף. אתה יודע שזה בסדר, התפרצות של משהו פראי שעוד לא...
לא נשמע שום דבר התפרצות. בכל מהעומי
תיאורה, לא באיזה נקודה ספציפית.
כאילו אולי
יותר נקודה ספציפית
שמעידה
לאדם הרבה
יותר,
כאילו
אפילו איזה מחשבה לאיזה
חטא
שהוא עשה גם אם הוא לא עשה, אבל
זה עוזר
מעצם המחשבה.
אתה אומר, כאילו, זה כמו, אפילו בהמשך הוא משתמש במילה שמזכירה קצת, חזון הפלצות. פלצות זה פחד בעברית, אבל זה גם מפלצת. כאילו, פתאום יוצא את המפלצת. זה מזעזע. כי האדם, בצדק, מחשיב את עצמו כיצור תבוני, כיצור מוסרי, כאדם שאוהב אנשים. פתאום כשיוצא, קורה לו איזה משהו כזה, אדם פתאום נתפס לקנאה, לנקמה, לתאווה, לא יודע, איזה מאבק אגו, כוח או שליט, לא יודע מה, אבל חזק, שהוא אומר, אני לא מבין מאיפה זה יצא ממני בכלל. והוא אומר, וואלה, בוא נה, יש בתוכי מפלצת. לך תדע מתי תתקוף פעם באה. כן? הרב כותב את זה במידות ראייה על פגם הברית, הוא כותב שפגם הברית יותר חוץ מכל הפגמים שהוא עושה, כן? הוא אומר, הוא יוצר חרדה בנפש. למה? כי האדם כבר כאילו אומר, זהו, יש לי דבר כזה, יש לי מנגנון ככה יצרי כל כך חזק, כל כך זה, שאין עליו שליטה, ולך תדע מתי זה יתקוף בפעם הבאה. אני כבר לא סומך על עצמי. כאילו הוא מאבד את המשהו, הביטחון הפשוט, שאדם בסך הכל סומך על עצמו. זה מפורר את זה. זה אחד הדברים שהכי הכי פוגעים. זה הכי פוגם, זה הכי פגם הברית. כאילו הברית הפשוטה שלך עם הקדוש ברוך הוא, עם הנפש, עם הנשמה שלך, שהיא כאילו לך, בפחות אתה אומר, גם בסדר, אדם מתפלק לפה, מתפלק לשם, יש לי, אני יודע, יש לי לאן לחזור כזה. יש לי איזה ביטחון פשוט כזה. זה מתפרר, זה פגם הברית, כאילו. מה? דבר, הוא מסביר שם, הרב מסביר בעדות ראייה את הברית, למה זה נקרא פגם הברית, חוץ מהמובן הפשוט, כן? שברית זה אומר שאדם יש לו איזה ביטחון, יש לו כמו איזה לוליין בקרקס, שגם אם הוא נופל יש איזה רשת ביטחון. הוא אדם נסה, אדם פה, אדם קצת, זה, הוא אומר, בסדר, אתה יודע, יש איזה בסיס. טוב, ישר, הגיוני, שאני כאילו נשען עליו, אני נופל עד אליו. אבל גם הברית זה אומר שכאילו משהו יתפרק בנוסחה הזאת. אומר, אין לך בסיס, אחי. אם יש איזה יצר חזק או משהו כזה, אתה לא יישאר לך זכר, כאילו. וזה נורא, זאת אומרת, מעבר לפגם של התאווה עצמו, הפגם הנפשי, היום, לצערנו שהעולם פרוץ בזה ברמות פסיכיות, כן? ושמעודדים אנשים לפגום בברית, פסיכולוגים וכל מיני כאלה. ראיתי פסיכולוגים צבאיים שמעודדים חיילים לפגום בברית כדי להירגע מהלחץ של הטירונות. אללה מה. כן, אבל אז גדל דור כזה שהוא באיזה חרדה בסיסית מעצמו. לא רק שהוא פוחד מהאנשים בעולם ואנשים הרעים ברחוב וזה, הוא פוחד מעצמו, הוא באמת לא יודע איפה זה ייגמר. הוא לא יודע, אין לו ביטחון שמחר הוא, כאילו, יהיה באותה נקודה, לא יודע כבר, הוא לא יודע. זה, זה ההתגלות הזאת, שהיא התגלות קשה, שאדם רואה בכל מערומי כיעורה לאדם, הוא מתבעל מהמראה. עכשיו הרב אומר, יש בזה נחמה אחת, רק בזה מרגיע את רוחו. כי לפי גודל הכוח של צד הקיעור של הנפש ותומתה, כה יגדל צד היפה שבא ותאר. יש פה איזה עיקרון שלא לא מספיק מובן. אם אני קורא נכון את הרב, הוא מדבר, הוא אומר, כרגע מה שגדל זה התומה. אבל זה לעומת זה עשה אלוהים. זה אומר שבעתיד כה יגדל צד היפה שבא. אם אני מבין נכון, זה נשען על העיקרון שאנחנו יודעים שהקליפה קודמת לפרי. זאת אומרת שבכל התעצמות של חיים, קודם כל זה קורה בקליפה, אחר כך בפרי. דוגמה פשוטה שהרגע דיברנו עליה, כן? שיצר המין הוא מתחיל להטריף אותך בגוף, באיזה גיל? 12, 13, אתה לא יודע, משהו באזור, כן? עכשיו, הבשלות שלך לנישואים היא בערך 10 שנים אחר כך. תלוי לפי איזה שיטות. בסדר? נגיד, ממוצע, כן? מה זה אומר? ש10 שנים אתה בקליפה. בהבשלה. אז 10 שנים יש לך כוח אדיר. בסיו, ההורמונים קופצים לך, אתה מקפיצים אותך למחבד, ובעצם זה רק הקליפה, זה עוד לא הפרי. אבל ככה זה בעולם. בעולם תמיד התנועה היא מהחוץ פנימה. קודם כל זורקים, קודם כל אתה מקבל את הכוח כמו שהוא, בלי חוברת הסברים. קודם כל יש לך יצר, עכשיו תלמד אותו. תלמד מה זה, תלמד בשביל מה זה, תלמד איך להפק אותו, תלמד איך להתגבר, נראה ליפול ולקום וזה, ואז בסוף זה גם יהיה לטובה. שאלה אם זה מנחם. הרב טוען שכן.
אז איך יש לך אפשרות לא ליפול, כאילו?
אין אפשרות, בעולם הזה אין אפשרות לא ליפול.
לא, בתנועה הזאת, אין אני מנהל.
חד משמעית, אין אפשרות לליפול. זה לך ברור, חמור. אדם, נתן דוגמה, עוד דוגמה, נכון? אדם, נגיד, נלך בפסיכולוגיה קצת לפני, בכיתה, היי, נראה לי, לא יודע, נגיד שם, לא יודע, נגיד, כיתה ד', בסדר? נאמר, נראה לי, שאתם לא סגורים בדיוק על הפסיכולוגיה ההתפתחותית, אז אפשר לסבן אתכם, כן? אז נגיד בכיתה ד' מתחיל החברותיות. פתאום החברה נהיה משהו זה. אז כיתה ג', א', ב', ג', הם עוד חמודים כאלה, כל אחד. יש, תמיד יש חברה. חברה יש מגיל כלום. אבל זה נהיה ממש עניין, חברות וזה, ופה, ומעמד, וכבוד, ואת מי מחשיבים, ומי לא מחשיבים. וזה דיונים פנימיים שאדם נהל עם עצמו, אם הוא כן, אם הוא לא, אם הוא נחשב, איך תופסים אותו, איך הוא תופס אותם, איך היא תופסים. עכשיו, שוב, אדם יכול ישר לא ליפול בזה? אין לי עוד. הוא נהיה חברתי, אז הוא נופל, אז זה פתאום צפים לו רגשות של קנאה ושל שנאה ושל נקמה ושל אני יודע מה, פגיעה באחרים ועל בנת פנים. צף, כן, הוא נכנס למשחק החברתי, לא שואלים אותו, זה כמו איזה, זורקים אותו לקבוצה של הבוגרים עכשיו. כמו איזה ילד שחק כדורגל בשכונה, אומרים לו, טוב, תבוא מחר, צ'אק, זורקים אותו למשחק. הוא יכול לו ליפול? אבל ככה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה. אין כאילו עולם כזה הרמוני שאתה נכנס, וכאילו הכל ככה כל המציאות היא מותאמת לשלבי התפתחות שלך, ובדיוק, זה יש ב... לא יודע. ההרמוניה היא בסוף, לא בהתחלה. כן.
מה
הבנתי שהבן אדם הזה נכנס לזה, הוא מבין שהשורש שלו בפנים הוא מקולקל. ובעצם הנחמה של הרב היא שיש משהו פשוט יותר עמוק. אז זה בעצם התשובה מוכרת.
כן, רק פה הוא מסרטט את זה, לא כאילו, אל תדאג בפנימיות הטוב, אלא הוא אומר, תתחיל להכיר את ההתנהלות של זה לעומת זה. זה לעומת זה, וכל פעם שיש לך איזו התפוצצות, התפרצות של כוחות חדשים, הם תמיד אתה תמצא, תגלה את זה קודם, בטובה. אז אל תיבהל כל כך מהר, כי מה שהוא בעצם אומר לו, או כאילו המבוגר האחראי שאומר לו, כמו שהרמח"ל ככה על האלה שעומדים שם בגן המבוכה וזה, ואומרים להם, בסדר, בסדר, תתקדם, בסדר, אני רואה את המהלך שלו. אומר לו, זה בסדר, חמוד, אתה ככה זה. קודם כל, הדברים ככה מתעצמים מאוד בגוף, בחומר, בחיוניות הטבעית, ושם זה קבל הרבה משיכה לטומאה. חכה. כה יגדל, באותה התאמה שעכשיו אתה כל כך, נראה לך כאילו זה חזות הכל, ונראה לך שנהיית מפלצת, ואתה אומר, אחי, חכה. עכשיו אתה מקבל לבת אחת את כל הכוחות, את כל האנרגיות, לאט לאט אתה תראה שזה נרגע, זה מתאזן, אתה לומד, אתה צובר ניסיון, אתה מכניס בזה שכל, אתה מכניס בזה קדושה, אתה מכניס בזה רגישות, ופתאום זה הדבר הכי מקסים בעולם. וזה... כן.
מה זה אומר כזה לא
מגזע סייע? זה פסוק בקהלת, שאומר ש... פה בהקשר של הפסקה, זה כאילו, אני יכול ללמוד חלקים, זה כאילו יש שתי... יש כמו שהזוהר הרבה פעמים אומר, יש את הסיטרה דקדושה והסיטרה האחרת. צד האחר. אז הוא אומר, אנחנו יכולים ללמוד, אני יכול ללמוד על הקדושה דרך הטומאה, להבדיל, ולהפך. יש זה לעומת זה. כמו שיש, עכשיו אנחנו בספירת העומר, אז יש נצח בעולם הקדושה, יש גם נצח בעולם הטומאה. יש ממש מבנה מקביל, כן? של כוחות ושל יכולות ושל אנרגיות שהם זה לעומת זה. עכשיו, פה הרב אומר לך, תראה, כשאתה רואה התעצמות גדולה בזה, כמו שהרב יראה עכשיו, לא יודע, רואה התפרצות חומרית מאוד מאוד חזקה ברמה הלאומית, כן? אז ברור לו שזה לעומת זה עשה אלוהים. שהוא כבר רואה את הנביאים ורואה את ה... כן.
למדת בחלק החיבור משתי הדברים שדיברנו עליו, בהתחלה דיברנו על הרפש שהוא נעלת על איזה שהוא...
כן, זה רק הבעלה. זה רק
דיברנו על הקימו של פגם הברית. כאילו מה...
הלאה?
על הפגם הברית, כאילו.
כן, זה עדיין היה קשור לבעלה. אמרתי שהרבה פעמים הבעלה, הרב משתמש שם במילים חרדה. לכן, הזכיר לי את זה. זה מביא, לאדם מרגיש שהוא כבר לא סומך על עצמו.
ואז
אומר הבן אדם, תשמע, אומר בהקשר של הנושא הזה, קיבלת עכשיו כוח חדש לידיים, אתה עוד לא שולט בו, אתה עוד נער צעיר. זה לא יישאר ככה תמיד. חכה. כמו בשיעור נהיגה, אתה יודע, בן אדם ש... הרי אנחנו לא מתייחסים ככה ליצר, אבל באמת זה אותו דבר. האדם פעם ראשון שיעור נהיגה. ולא נתנו לו בשכונה לעשות סיבובים לפני. אין, פעם ראשונה שהוא נהיגה, הוא פתאום לוקח אותו, מוציא אותו לאוטוסטרדה. הבן אדם כמעט מתעלף, כאילו. בכל שהוא מצליח גז ברקס, הוא פתאום עלי מכוניות, וצופרים, וזה, ותאונה, ושוטר, ו... בבת אחת הכל, אין כביש לשיעורי נהיגה, כאילו. אין דבר כזה. אפשר לעשות, אבל זה על הפנים. זורקים אותך לכביש. בכביש אין, כולם ישראלים וכולם זה. אז מה התפקיד של מורה נהיגה טוב? בסדר. היום אנחנו מתרכזים לזה, שיעור ראשון, השתלבות, איתותים. היום לומדים על איתותים. שיעור שלם, עודת ימינה, הוא מבסוט, עודרים ימינה, שמאל. עכשיו, לא, הוא אומר לו, תשמע אחי, אתה נכנס עכשיו, עכשיו לאיזה שנה של למידה, של להכיר מה יש לך, מה זה רחם, מה זה תנועה, מה זה זה, מה זה פה, מה זה נהיג. לאט לאט. עכשיו, אבל מה, אתה, במכה אחת אתה מקבל הכל, לכן אני מביא את הדוגמה הזאת. במובן מסוים, הרבה פערים כוחות נפש. הם, כשהם מגיעים, הם מגיעים בהכל. והנחמה, זאת אומרת, זה לא מצא. ברור, קודם כל אנחנו בדרך כלל פוגשים אותה מפגש ראשון בנפילה, בתומעה, בקליפה, וזה. זה המפגש הראשון. ככה זה עובד. אנחנו פוגשים קודם כל את הקושי ואת ה, את הבלגן, את התוהו ובוהו. ככה העולם נברא, כן. לא יודע לעשות, זה כוחות חדשים, עוד לא ארגנתי אותם. עוד לא למדתי אותם. תחשבו על כל התחלה שאתם מכירים במערכת גדולה, אדם נראה, בצבא, אדם בא, אפילו בישיבה, שזה יחסית מערכת חמודה כאילו, כן? הולכים לקראתך יחסית, אפילו זה, יש אנשים שתארים כאילו, אתה יודע, כאילו איזה כאוס כזה, ישיבות גדולות. זה כל צעד צועק, מה אתה צועק? פה, הוא פה, הוא מרגיש כאילו איזה שאתה חברו אותה כזאת. אתה יודע, בן אדם שלא יודע, לא היה מישיבה, היה מה אתה רוצה ממנו? צועקים, פה, הולכים לשם פתאום, כולם, פתאום מישהו דופק על הסטרק, מה אני יודע? כולם זה, מה העניינים? זה, אף אחד לא אומר לך שלום, אף אחד לא מדבר איתך, סתם. יכול להיות, אה? אני אומר, אפילו, חכה, ואז אחרי כמה חודשים הוא פתאום, הוא כלעת לאט, הוא לומד, הוא לומד כמה ללמוד, מה שייך אליו, איזה שיעור מתאים לו, מי החברותא שלו, לאט לאט. הוא מצליח להכיל את החוויה הזאת. אז זה בסדר שבתך אתה לא יכול להכיל אותה. ברור שתיפול, כאילו. פה, אבל זה יותר, זה לעומת זה. הוא אומר, המפגש הראשון, הרבה פעמים שזה מפגש מרוכז עם הכיעור, עם הכוח הזה במקום ה... ואחרי אשר התגבר והתרומם על חזיון הבלעות של צד הכיעור, וזרח לעיניו הצד הטהור. אחרי שהוא מצליח להירגע מהחיזיון הזה, לשים אותו קצת, לצמצם אותו, לשים אותו בהקשר, אז הוא יכול להתחיל לפתוח את העיניים ולהתחיל לראות את הצד היפה שמתפתח פה. צד היופי שבנפש. ועיניו יראו ועיניו ומתנחם על כל חזון הפלצות של התתו. הוסיפו ענבים בהשם שמחה. ואביוני אדם בקדוש ישראל יגידו. למה הפסוק קשור?
עוד להיות שענבים זה כאילו שהם לא, הם בעצם לא הכירו קודם את החלק הטוב ש...
כן, ענבים זה לשון עניות, כאילו. וגם אביוני אדם, כאילו, בתקבולת, כן. מי שהיה חווה את האביונות הזאת ואת העוני הזה, הוא היה אני מרוד לרגע. פתאום הוא קולט שהכל היה בכלל תהליך של התחדשות. טוב, איך אנחנו? כמה זה השעון? איך?
רבע שעה.
רבע שעה. אז בואו נרוויח עוד פסקה. את כבדל, את זה למדנו לדעתי, כבב. נכון? אז פה עכשיו בעצם יש פה עוד שתי פסקאות שחוזרות לאותו ציר של פסקאות ששוב מדברות על כמה נפילות נחוצות לנו, כמה אנחנו, כשאדם עובר דרך הנפילות שלו הוא רוכש שם רכוש רב, כאילו, זה סוג של יציאת מצרים כזה. פה יש תיאור מאוד מפורט, תיאור מאוד יפה. נפילה והתרוממות. כשמרגיש אדם שהוא עלוב, רקני, אין לו עין רוחני, ונופל ומתמוטט, כן, שוב התיאור, אדם הוא עלוב, רקני, אין לו עין, זה כוח, כן, אין לו כוח רוחני, ונופל ומתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. עכשיו שוב, זה נשמע כזאת נחמה כזאת, אם הכי גרוע, כנראה שהכי טוב, נו מה, אני... אז פה הוא מאוד מאוד מנמק את זה. למה? למה האור גדול מוכן לפניו? כי כל הגרעונות, הביטולים, בין המעשים, בין הרוחניים, בין החיובים, בין השלילים, של כל ימי חייו, הנה מתייצבים לפניו, וכל אבונותיו מעידים עליו. והרי הוא טועה, מתחרט מתוך מחובים רבים ומתרומם בשם. יוצא מעומק התהום אל גבעת הרום, מטומאה לטהרה, מאפלה לאור גדול. נעצור פה. אומר, מה קורה? הרבה פעמים הרגעי ריקנות, שוב, כיוון שאנחנו יודעים שרגעי ריקנות הם לא אובייקטיביים, כמו שדיברנו, הם סובייקטיביים. אדם לפעמים מרגיש איזה ריקנות מדבר שהוא של מה בכך. אפילו באופן יחסי זה ודאי ככה, נכון? לכן אחד הדברים הכי טיפשיים להגיד לבן אדם, כאילו, מה אתה עושה סיפור? בן אדם עכשיו, לא יודע מה, הוא רצה, תכנן, אני אגיד לכם, סיפור הכי מצ'וקמה, כאילו. הוא בנה בפסח, הבטיחו לעבודה בבתי מלון, להגעיל כלים, יופי, ברוכת יפה, תסדר אותו. סבבה, יופי. הגיע למלון, רב שם עם המשגיח כשרות, כן, שעשני כזה, ואחרי חצי יום, בבית. וואס, מפורק, מתחיל לחשוב בכלל, מתחילים להתערר בעוד דברים. סרטים, אולי זה המידות רעות שלו, אולי בכלל זה, פה, שם, אולי בכלל זה יזדל בתלמיד חכם, אולי תחיל להיכנס פה ללופ כזה, איזה ריק שלם, כאילו, גם לא בישיבה עכשיו, אז הוא רואה את זה, והוא קצת עושה דברים שהוא לא רגיל לעשות, בבית, כל מיני דברים, וחברים שהוא פתאום מאבד קש, כאילו, צולל. עכשיו, הוא פוגש במנחה, בין מנחה למער, הוא עוד הולך למנחה. הוא פוגש חבר בישיבה. הוא אומר לו, מה ענייני? בא, אתה בא, אומר, לא, אני, פיתרו אחי, מה קרה? בסדר, פיתרו מה אכפתך, עבודה. בסדר, תעשה את הפיומי, מה אתה, עבודה? נכון, צודק, מה קרה? מה זה? בסדר, שטויה, לך תעבוד משהו אחר, מה אתה עכשיו מתבכיין לי? זה לא ככה. למה? כי אצלו, בחוויה שלו, באותו רגע, הוא היה באיזה מסלול מובנה, מסודר, טוב. הוא אהב את החיים שלו, שמח על עצמו, מתקדם, מתפתח. פתאום משהו שבר את זה. לא משנה מה הטריגר בכלל, מה זה משנה? לפעמים, לא אומר, לפעמים אדם צריך פרספקטיב וצריך זה. אבל כרגע זה לא כל כך משנה. ופתאום התאספו. הרב מתאר, יש נקודות של שבר, מה זה משבר? זה, אני קורא לזה אספת חורים, כן? כאילו פתאום בבת אחת מלא חורים מהחיים שלך מצטרפים. בהשגחה זה. יש משהו אחד קטן שנותן לך את המכה היותר כואבת? לא, פתאום כולם מצטרפים. יש איזו דינמיקה כזאת, רכבת שדים כזאת. עכשיו, וזה מעצבן, כאילו אתה נכנס לאיזה עצבות כזאת, נכנס לאיזה מרירות כזאת, ומתחיל להתערער, וספקות, פתאום ספקות מאמונה, וספקות בדרך שלך, ואתה לא יודע בכלל, אתה רוצה לחזור לישיבה, ואתה יודע, אני מאמין כזה, אתה לא מבין בכלל איפה זה התחיל, אתה באיזשהו שלב, אתה אומר, מה, מאיפה התחלתי בכלל, מה הייתה השאלה שהטרידה? אין. פשוט מרגיש שהוא עלוב, ריקני, אין לו אל רוחני, ונופל ומתמוטט. ידע שאור גדול מוכן. למה אור גדול? הוא אומר, זה חסד אלוקי. שמדי פעם הוא מעיף לנו את הפיגומים. יש פיגומים שמחזיקים אותנו, מבסוטים מעצמנו יותר מדי. פעם ב, כנראה שהקדוש ברוך הוא יודע מתי זה שייך אלינו, מתי זה טוב לנו, פעם ב, מעיף לך את הפיגומים. ואז בבת אחת אתה קולט כל מיני חורים שישארת מאחור. דברים שלא, שכאילו הזנחת, שלא שמת לב אליהם, שהלך נוח לא לשים אליהם. כן. דברים ש... ששכחת בדרך, שלא היו חשובים לך, שהקלת בהם ראש. פתאום בבת אחת כל החורים האלה מצטרפים. עכשיו, למה זה טוב? הוא אומר, כל הגרעונות, הביטולים, דברים שיכולת לעשות ולא עשית, בין המעשים, בין הרוחניים, בין החיובים, בין השלילים, של כל ימי חייו, טוב, אינם מתייצבים לפניו, בלשון חז"ל זה נקרא, כל עוונותיו מעידים עליו. כאילו אתה מרגיש כאילו פתאום כולם נגדך, כולם מזכירים לך את מה שאתה לא בסדר. כל עוונותיו מעידים עליו. למה זה טוב? זאת אומרת, יש פה הזדמנות של תשובה נדירה. כי בדרך כלל האדם, כמו שדיברנו על השכחה, אז פה זה במובן ההפוך, האדם לאט לאט כאילו עושה, זורק דברים לפה, זורק דברים לשם, מתקדם. כל עוד זה עובד, ממשיכים. נכון, מתי בן אדם חושב פתאום לעצור וללכת לסנדת מודעות? מה קרה? האדם רגיל בממוצע ישראלי, כן? מה פתאום שהוא פתאום יחשוב ללכת? אין סיבה בעולם שתגרום לו לזה, אלא אם כן קרה לו איזה משבר חריף, שמידות שהוא אדם הרבה פעמים, כבר 10 שנים הוא יודע שהוא לא, הוא תקוע במידה הזאת, אבל זה אף פעם לא אכפת כל כך. אז אני קצת נצלן, אז מה? לא פגעתי באף אחד בדיוק, לא זה, משהו. קצת נצלן. קצת לנצל אנשים, לא, קצת. כל עוד זה ככה ברמה הזאת, במינון הזה, זה לא... אפשר לחיות עם זה סבב, אפשר להמשיך הלאה, זה גם לא נראה לך אפילו בעיה. זה אפילו לא עולה על השולחן כדי שנטפל בזה. אז אני קצת, קצת כזה עצבני לפעמים. בסדר, מה כאן? קצת אדיש. זה בעיה. קצת אדיש. מתי פתאום זה... מתי כל הקצתים האלה פתאום? כשאתה פתאום מתחתן. אז קצת אדיש, זה פתאום נהיה קטסטרופה. כל ערב, יש לך קצת כזה, אבל למה אתה לא מדבר? מה את רוצה שאני אגיד? תגיד משהו, תגיד עליי משהו, תגיד זה, תגיד מה היה לך. פתאום זה דרד, מה קורה, אתה לא אוהב אותי, אתה כזה, אתה רוצה, אתה מסתיר, אתה... עכשיו זה לא הקטע שהיא לא בסדר. פתאום קצת הדישות הזאת הופכת להיות... אתה עכשיו, אתה שנים ככה, זה מהתיכון ככה, תמיד קראו לך רחפן, תמיד קראו לך זה שזה, תמיד היית קצת בשוק. ובסדר, אז מה, אז הסתדרת, מה קרה, כאילו, קצת אדיש, זה הכל. ויש רגעים כאלה שפתאום הדבר הזה הופך להיות קריטי, משבש חיים. פתאום הוא עוצר לך את החיים, עוצר את הרכבת פתאום. עכשיו לא רק זה, פה יותר מזה, שיש אפילו צירוף כזה. כמה גרעונות כאלה, כן? פה אומר הרב, מה שקורה, כשדבר נהיה קריטי, אפשר לחזור עליו בתשובה. אדם פתאום מרגיש את למה זה רע. עד עכשיו הוא לא הרגיש בכלל כלום, קצת אדיש. מרגיש שזה רע, הוא מרגיש שזה פוגע בו, הוא מרגיש שזה פוגע באחרים. הוא מרגיש שזה... עכשיו! הוא תוהה, מתחרט מתוך מכאובים רבים, זה הזדמנות לתקן דבר שיכול להיות שהוא 10 שנים סוחב אותו ככה. לכן זה מוכן, אור גדול מוכן לפניו. זה הזדמנות. הזדמנות אדירה כאילו להתנפל על זה. זאת אומרת, כל, זה שאומרים שכל משבר הוא לידה וזה, זה לא רק מדברי חיזוק הזה. עכשיו אתה בבא, זה, אתה יודע, חכה לך מעבר לפינה, האוצר, כאילו. זה סתם, זה מעצבן, זה אמריקאי כזה. כאילו זה בסדר, אם אתה אנדרדוג, כנראה שבסוף תהיה מצליחה. לא, מה זה הדבר הזה? אומר לך, לא, תבין, זה שאתה במשבר, זה אומר ש, שמשהו שהיה אצלך בפאוזה כזה, היה כפור. איזה בעיה, אני מתכוון, לא ש... חיסרון פנימי, שהיה כפור כאילו להרבה זמן, כשהוא פתאום נהיה קריטי, דוקר אותך, שובר לך את החיים, משבש אותך, עכשיו אתה גם יכול לשנות בו הרבה. אתה כואב אותו, אתה מתפלל אותו, כן? אתה חושב עליו, אתה לומד אותו, כי זה דוקר אותך, אתה לומד אותו בצורה אחרת. זה לא לימוד תיאורטי, זה לימוד ככה מהחיים. ואז הזדמנות של תשובה אחרת לגמרי. ואז באמת מגיע שמור גדול, מאוד. זה מקפיץ אותך לפעמים בדברים ש... תראו איך הוא מתאר את זה. הרי הוא טועה, מתחרט מתוך מחובים רבים, והוא מתרומם ושב, יוצא מעומק התהום אל גבעת הרום, מתאומה לטהרה, מאפייה לאור גדול, ובדרך יציאתו ועלייתו, הרי הוא עובר מדורי חושך, שמשעממים אותו כל כך. משעממים אותו זה לא משעמם. זה שון שממה, אני חושב. או שיגאון או שממה, שימום זה או ככה. אני חושב שזה משעון. הוא צריך לעבור דרך נקודות חסרות כל כך, ריקות כל כך, כאילו איזה דרך צימאון כל כך יוקד. אבל הוא יודע כי רחום וחנון השם. וגם גם כי ילך בגי צל מוות לא ירא רע כי השם עמו. ומתוך נבחי תאומות, זאת אומרת, יש פה ידיעה, רחום וחנון השם זה ידיעה שבאמת ברור לאדם שהסיבה שעכשיו החיסרון הזה קורה לו זה כדי לטפל בטיפול שורש. זה לגמרי מרחמים, לגמרי לטובתו. זה לפתוח משהו, איזה צלקת ישנה שהיה נוח לכולם קצת לשים אותה בצד, עכשיו הגיע הזמן לפתוח אותה. הקדוש ברוך הוא החליט לך, זהו, יאללה, אתה מספיק גדול כדי לפתוח את זה. זה יהיה כואב, זה יהיה קשה, אבל זה יהיה מקפצה אדירה. זה נקרא רחום וחנון השם. זה גם כי ילך בגי צל מוות לא ירא, כי השם עמדי. זאת אומרת, למה אני לא פוחד? כי ברור לי שכל המסלול הוא ממנו. אז הגי צל מוות הזה הוא אמור להוביל אותי, אם אני מוכן ללכת דרכו, להתפתחות חדשה. ומתוך נבחי תאומות אל השם יזעק וקולו ישמע, ישמע. כן, זה מוליד תפילה אחרת, תפילה שהיא הרבה יותר אמיתית. הפעולה של תפילה היא הרבה פעמים לפי מידת הכנות שבה. נכון, אנחנו אומרים שלא תשמע תפילתן של עוברי דרכים. נכון? מה אנחנו פוחדים? למה שתשמע? טמבלים, בן אדם עומד, כל עם ישראל צריך גשם, כנרת צריכה להתמלות, אומר לך איזה בן אדם שעכשיו אין לו מטריה, אומר לך אללה איזה בסת שיש גשם, לא רוצה גשם בכלל. מי פוחד מהמשפט הזה כאילו? למה שהתפילה הזאת תתקבל כאילו? מה זה שלא ישמע תפילתם של עוברי דרכים או לא יודע? מי, למה לחשוש על זה? מה כל כך חוששים מהעוברי דרכים האלה? אנשים טיפשים שלא קולטים שצריך גשם. אבל אנחנו כן חוששים. למה? הם יודעים להתפלל, מה שאנחנו לא תמיד. כי בן אדם שעכשיו הגשם רודף אותו והוא בשמירה בפעם הזה ספוג, או שהאוטובוס שם עליו איזה שפריצה כזה, אבל הוא צורח שיפסיק כבר הגשם הזה. חלס! זה תפילה. שיש מצב שהיא תשמע גם. כן? זה כנות, זה הוא מביא את זה הוא מביא את זה מאיזה נקודה כל כך תמימה ואמיתית וזה, שיש אפילו חשש שזה יתקבל. תפילות אחרות הרבה פעמים מאוד יפות, מאוד אידיאליסטיות, מאוד זה, אבל הם כאלה דרדלה, לא... אתה לא מרגיש שהבן אדם שם שופך את נפשו. אז זה, כשאדם, כאילו, שנפער החור הזה בחיים שלך, אז גם יש תפילות אחרות וגם יש מענה אחר. נבחה תאומות אל השם יזק וקולו ישמע. ולאור דעת יקרא ויעיר לו. אתה יכול גם עכשיו ללמוד ולהבין ולתפוס את הדברים יותר לעומק. כי שוב, אתה לא מדבר מהשפה ולחוץ. מדבר איתו מהשריטה של הנפש. אתה לומד את הפסקה, אני בטוח שהפסקה הזאת, אם אדם יקרא אותה, לא עכשיו בשיעור נינוח יחסית, אלא בשיעור קצת יותר סוער וקצת יותר פצוע, אז האפקט של הלימוד של הפסקה, אם הוא יצטרך להתרכז, כן, יהיה הרבה יותר טוב, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר. לאור דעת יקרא ויעיר לו, וחוכמה וחסד יתמכו ויעטרו ומהרה ישוב לביצרון, מלא מהדרך הזאת, מהגיץ על מוות הזה, וישוב מלא חוכמה, שמחה
וביצרון.
ביצרון זה כמו יעד מבוצר, כן? זה כוח ככה. טוב, וסיכום, בעת אשר ירגיש האדם נפילה, סיכום של הרבה פסקאות שראינו מפני חולשת רוח, המעדה מוסרית, ישים מליבו שממעמקי התאומים, תאומות, כן? הוא צריך לדלות מרגליות יקרות. תראו איזה משל יפה. כמו צוללנים, שהם צוללים לים, הוא חייב להגיע לקרקעית כדי למצוא את האבנים האמת יפות או האוצרות טבע הכי משובחים או כל מיני דברים כאלה. הוא חייב לצלול עמוק, 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 עד שאתה מוצא גז, חפירות. הוא אומר, לפעמים בחיים, הקדוש ברוך הוא כאילו מחזיר אותך, כי בתחושה שלך הוא מחזיר אותך הרבה אחורה. בוא נה, שנים לא היה לי כזאת נפילה. שנים שלא התמודדתי בכלל עם סיטואציה, עם דבר כזה, אני לא זוכר. חשבתי כבר שעברתי את זה. בכלל לפעמים מחזיר אותך אחורה, 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 אבל כדי שממעמקי התאומים ידלה מרגליות יקרות. שכחת שם משהו, יש שם איזה קטע אחד שהזנחת, שלא נגעת, שלא, לא, ששם יש מרגלית. וישוב יעלה, כן, שוב, כמו הצוללן הזה, אחרי זה, לחדש כוחו בגבורה ושלווה לאור עולם עוד ביתר שאת מימי קדם, וכן הוא עדין בדור שלם ובתקופה עולמית. לפעמים יש דורות כאלה. סביר שאנחנו באחד כזה. כאילו אתה חוזר אחורה, 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 שאתה כבר לא יודע עוד איפה, אין יותר אחורה מזה. כל מיני לחזור לבסיס של הבסיס. לא יודע מה איבדנו פה, אבל כנראה שאיבדנו משהו. טוב, עכשיו זה כבר, הרצועה הבאה של הפסקאות היא כבר אחרת קצת, למרות שהבאות עוד קצת. זה כבר נכנסים ל... הולכים תהיו, קיץ טוב.